שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם לרמח"ל. רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו, אמן. נדמה לי שבשיעור הקודם, עם זיכרוני איננו מטעני, שהגענו לחלק ראשון, פרק חמישי, פסקה ב'. כן, סיימנו את הפסקה הראשונה, ועכשיו אנחנו עוברים לפסקה ב'. נכון? אני לא טועה. יופי של זיכרון. כן, מה השאלה?
פסוק כ"א כתוב בנפש חיה רומסת, תנינים גדולים וכל נפש החיה.
לא נכון, לא נכון. אתה אומר שבפסוק כ"א נפש חיה רומסת, נכון? לא נכון. כתוב ישרצו המים שרץ נפש חיה. כן, נכון. אבל תקל מה כתוב לפני כן. פסוק כ'. ישרצו המים שרץ נפש חיה. נכון? ויברא אלוהים את התנים הגדולים ואת כל הנפש החיה הרומסת. מה זה נפש חיה הרומסת? מה זה שרץ נפש חיה? מה אומרים חז"ל? זה הנחש. זאת אומרת, הנחש הוא הגרסה הקדומה של הנפש החיה. זה משהו בתוך החי ששואף להיות נפש חיה, לא להיות שרץ נפש חיה. ומה זה תנינים? זה נחש. נחש גדול, זה תנין. בסדר? טוב. זה היה ביחס לדברים שנאמרו בשיעור הקודם, אולי הצופים לא יודעים. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בתיאור חלקי המציאות, חלקי הבריאה, אנחנו בפסקה ב', בסימן ב'. הנבראים הגשמיים. כן, אמרנו שהרי יש שני סוגי נבראים, יש גשמיים ויש רוחניים. איפה אפשר למצוא את הגשמיים? לא מסובך, אתה פוגש אותם. זה כל זואולוג וכל בוטנאי יודע איפה למצוא אותם. הנבראים הגשמיים ידועים הם אצלנו, וחוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים בכללם מפורסמים. מפורסמים על ידי מה שנקרא המדע. אך הרוחניים אי אפשר לנו לצייר עניינם היטב, כי הם חוץ מדמיוננו. כלומר, אתה לא יכול להבין, אין לך תיאור של מלאך. כי המלאך הוא לא גשמי. אז קשה לנו לתפוס מה זה מלאכים. ונדבר בהם ובענייניהם רק כפי המסורת שבידינו. כלומר, יש בכל זאת דברים שהגיעו אלינו במסורת. והמסורת מאיפה היא לקחה? הנבואה, כן? או מרוח הקודש, מהנבואה. כלומר, אבל מה הנבואה בעצם אומרת? צריך להבין את הנקודה הזאת. מה? הנביאים קיבלו מהקדוש ברוך הוא, יש כך וכך מלאכים וקוראים להם כך וכך? מה? זה, בשביל זה הוא נביא, כדי שיהיה לו אנציקלופדיה של המלאכים? יפה. כלומר, בזמן הנבואה, בזמן שהייתה שכינה שורה בעולם, אותו עולם רוחני שאנחנו מדברים עליו היום על פי מסורת, היה גלוי. כיוון שהיה גלוי, הוא היה ידוע כמציאות. ברור. איך אני יודע את זה? מכל סיפורי המיתולוגיה. אנחנו רואים שהקדמונים דיברו על העולם הרוחני בתור סצנת משפחה מתוסבכת, וגם הם מדברים על מה שהם ראו. אז אפשר לומר שהקדמונים, בעלי המיתולוגיה, היו סתם ילדים קטנים. זאת עמדה שקיימת. אפילו אצל היוונים אמרו את זה. אבותינו היו ילדים קטנים, הם תיארו לעצמם אלים וכל מיני סיפורים, זה הכל קשקושים, זה דמיונות. או שנאמר, לא, הם מתארים בשפה שלהם את מה שהם ראו. ומאחר, וזה מה שנקרא בקבלה הפרצופים, כן? פרצופים, ספירות. איפה הם הפרצופים האלה? הם בספרים. אבל פעם הם היו גלויים. ולכן הקדמונים דיברו על זה. ולכן מה שאומרים, מסורת שבידינו זה השרידי הרשמים שנותרו בתרבות האנושית מאותה ההופעה הקדומה שנעלמה. בסדר? טוב, אז בואו נראה, כן, בבקשה.
הרב כאן הוא מדבר מתוך צניעות, רק בגלל המסורת שבידינו, כי הדרך שלנו היה
אה, רמח"ל אישית, כן, היה לו קצת קשר עם מלאכים באופן אישי, כן. אבל כמה מלאכים כבר הוא פגש? זה לא, לא רציני, כן? אתה פגשת יפני אחד, אתה כבר יודע כל, כל יפן? לא, משהו, כן, מה? למה זה חשוב להיפגש עם זה? יש לנו מה שנקרא נוסטלגיה. זה דבר ראשון. נוסטלגיה זה חלק מנפש האדם. לומר את האמת, אפילו הנוסטלגיה היא כבר לא מה שהייתה. ויש עוד משהו. אנחנו לא איבדנו את התקווה. כלומר, אותו עולם הוא עולם אמיתי. הוא עתיד להתברר. זאת אומרת, זה שאנחנו עברנו 2500 שנה של פילוסופיה שסתמה לנו את המוח, זה לא אומר שאין אפשרות של מפגש חי. ואדרבה, המפגש החי העתיד להתאבות בהתחדשותה של התרבות הנבואית היא יותר גדול ממה שהיה אצל הנביאים. בואו. כלומר, בניגוד למה שדתות אחרות אומרות שהנבואה נסתמה. כן? למשל, באסלאם מאוד בולט. מוחמד הוא הנביא האחרון. זהו. אז איבדנו תקווה. אין יותר. ישו, אומרת הנצרות, זה הדיבור שהפך לבשר. אם זה בשר, אז כבר אין דיבור. אצלנו אומרים, הנבואה פסקה. תאונה. זה תאונה שהיא פסקה. צריכה להתחדש. בסדר? אפילו נבואת משה. נבואת משה, בסדר, יש אפילו יותר טוב מזה. כן? מדרגת אדם הראשון, וכו'. טוב. בואו נקרא. והנה, מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זה, הוא שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, הייתי יש עוד סיבה נוספת שנוגעת להווה. זה מה שנקרא הכוונות. כן, אצל חכמי הקבלה, יש מה שנקרא עולם של כוונות, שער הכוונות, כוונות הרשש, כוונות הארי וכו'. מה הכוונה של הדבר הזה? כן, בשביל מה? כן, בשביל מה זה טוב לכוון כל מיני כוונות? זה למי ששייך לזה כמובן. העניין הוא, מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שהקדוש ברוך הוא רוצה כמה דברים. הוא רוצה לפרנס אותנו, אבל הוא גם רוצה לפרנס את הצינורות. וזה לא ברור מה יותר חשוב. האם זה חשוב שאני אקבל לחמנייה, או שזה חשוב שללחמניאל יהיה מה לעשות. לחמניאל זה המלאך הממונה על הלחמניות. כן? כלומר, בעצם אני מתפלל לא בשבילי, אני מתפלל בשבילו. נכון, אני אישית, זה מה שקרה, הזדקקתי ללחמנייה. אבל זה התחיל מהמלאך. ולכן ראו שתפילתי היא מכוונת למבוקש, שזה שהוא יהיה הצינור. אז יש לכן גם חשיבות לידיעה הזאת גם בהווה, למי ששייך למדרגות האלה. בסדר? והנה. מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זה הוא שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים נמצאים למעלה כוחות נבדלים שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות וגדר חומתו יתברך שמו השפלים האלה הם ומקרה. זאת אומרת שיש עולם מקביל, מציאות אחרת. כן, כלומר לעולמנו אנו יש שורשים. עכשיו פעמים החכמים שעוסקים בדברים האלה הם מדברים בשפה של הענפים והם מתכוונים לשורשים. אז המבקרים השטחיים אומרים איזה הגשמה. זה לא הגשמה בכלל. מדברים על הענפים, בדרך הענפים על השורשים. ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה. ונמצאים השפלים, ענפים, ותולדות לכוחות ההם. ונקשרים זה בזה כטבעות השלשלת. טוב, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. היה, אפלטון למשל, הוא ראה את העולם העליון כעולם של אידאות שמשתקפות בעולם שלנו. כאילו העולם שלנו הוא צל של עולם אמיתי עליון. אצל מי שלא קיבל תורת האידאות, למשל אריסטו, אז הוא לא קיבל שהעולם הוא השתקפות של העולם העליון, אבל הוא כן הסכים שהעולם התחתון מושפע מן העולם העליון. להבדיל גם, יש סוג של מקצוע משונה שנקרא אסטרולוגיה, שגם כן מניח דברים כאלה, שלכוכבים יש השפעות וכל מיני דברים כאלה. אז לפעמים זה מקבל צורות קריקטוריות וילדותיות, לפעמים יש בזה צד של אמת. על כל פנים, זה הידיעה הזאת היא ידיעה אמיתית. העולם שלנו איננו נקודת מוצא ונקודת הגעה של העולם העליון. אז זה מסורת ראשונה. עוד מסורת בידינו, שעל כל עצם וכל מקרה שבה נמצאים השפלים האלה הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה, ומסעם לקיים העצם ההוא, המקרה ההוא, בנמצאות השפלים כפי מה שהוא, ולחדש מה שראו להתחדש בשפלים כפי הגזירה העליונה. מה ההבדל בין המסורת הראשונה למסורת השנייה? לכאורה זה אותו דבר, נכון? שיש עולם של שורשים, אחר כך הוא אומר, יש עולם של מלאכים. מה? למי? ולשורשים? אני לא יודע. נגיד ככה, השורשים זה למעלה ממלאכים. הוא משתמש במילה שורשים, הוא מתכוון למה שחכמי הקבלה אומרים ספירות. עכשיו, למה הוא לא אומר ספירות? כי אסור לו. למה אסור לו? בגלל בית הדין. אז הוא מכבד את ההחלטות של בית הדין, למרות שזה רק שורף לו את הלשון, אני אגיד ספירות. אבל הוא אומר שורשים. בסדר? כן. מה זה מלאך? את זה הוא הסביר לפני כן. זה תכף בפרקים הקודמים, מהסוג המלאכי שהזכרנו. כן? אבל זה לא כזה מסובר, זה עמוד אחד לפני כן. כן. טוב, פה הוא לא בדיוק מסביר, אבל טוב, נגיד ככה. המלאכים הם ביטוי פקידי, כמו פקיד. שמוציא לפועל רצון. כן? רצון השם לרפא אותי. איך הוא עושה את זה? מפנה אליי את רפאל. בסדר? אז זה פקיד שמוציא לפועל. לכן הוא גם בעל אישיות, כי הוא ביטוי של רצון. מצד שני, הוא לא בעל בחירה חופשית. איו, אתה איתי? רפאל זה שם של, זה שם של מישהו. יש אפילו אנשים שקוראים להם ככה, נכון? כן, כלומר, אתה לא אומר הרפואה, אתה אומר רפאל. רפאל זה מישהו. אבל המישהו הזה הוא שונה מרפאל החבר שלי, בגלל שרפאל החבר שלי יכול לבחור בין טוב לרע. יכול לעשות ככה, יכול לעשות אחרת. רפאל ההוא, הוא חייב לרצות ולעשות רק דבר אחד. בגלל שזה ההתפרטות של ההשגחה. כלומר, נגיד ככה, אני רוצה לבנות בית, האמירה הזאת היא מלאך אחד גדול שלי. אבל בתוך הרצון הזה לבנות בית יש הרבה מאוד פרטים. אני צריך להזמין מלט, אני צריך לכתוב חוזה עם הקבלן, הרבה דברים, כן? כלומר, כל הפרטים הם מלאכים המשתלשלים ממלאך אחד. לפי זה אפשר להבין את המלאכים כהשתלשלות. מובן? ודאי, ההשגחה זה למעלה מזה. כן, בבקשה. אבל יש פה שאלה. האם מלאך יכול לטעות? האם הוא יכול לטעות? פה הרמח"ל לא אומר את זה. אבל יש מדרשים שמדברים על זה, על מרידה של המלאכים. ובספר דת תבונות הרמח"ל מסביר שמאחר שהמלאך הוא בעל, נגיד, מבט מצומצם בלבד על חלק מסוים של המציאות, אז הוא יכול לא לקבל את כל המידע הנדרש ולטעות. אבל זה מכוון שהוא יטעה. בסדר? בבקשה. זה נכון. היה יכול להסתדר בלי. ככה הוא רצה. הוא רצה שהוא מלאכי. לא, יש מעלה לזה שיש מלאכים. יש הרבה מעלות בזה. מלכותה דהרעה, מן מלכותה דרקיעה. שיש לנו גם שותפות בעולם העליון, שהפעולות שלנו פועלות שם. וגם שזה, איך לומר, זה חלק מהשפע הנדיב של האלוהות. פעם שאלו את רב אברום שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל. שאלו אותו, למה יש כל כך הרבה מלאכים? אז הוא אמר, תראה, פרנסה הם לא צריכים, לחטוא הם לא חוטאים, אז שיהיו. זה הקיטבג העליון. טוב, כן. כן, המרידה מתוך טעות. זה הכוונה.
זה שבספר בראשית כתוב, בני אלוקים לקחו את
בני האלוהים לקחו את בנות האדם. כן. טוב, יש ויכוח שלם על זה. רבי שמעון היה נגד האמירה שזה מלאכים. טוב. אני אעשה. גם בזוהר עצמו כתוב שזה המלאכים. מה זה מסתדר עם רבי שמעון? טוב. אז זה נושא ללימוד. כן, הסיפור של בני האלוהים שבאו אל בנות האדם. רבי יהודה הלוי מזהיר שבני האלוהים זה בני שת. בנות האדם זה בנות קין. כן, טוב, צריך ללמוד את זה. עוד מסורת, אריה, אז זה ראינו. כן, ואומנם, עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליונים, השורשים, כלומר המלאך זה נספח. ותולדות מה שבהם ומה שבגשמיים השפלים. וזה בין מה שמתחילת, ובין מה שמתחדש בהתחלפות הזמנים. כלומר, אנחנו רואים שני סוגי שפע אלוהי, שני סוגי הנהגה. יש הנהגה קבועה, יש הנהגה מתחלפת. והיינו, כי כפי מה שנברא מן הכוחות ההם מוכפי הסידור שנסדרו והגבולים שהוגבלו, כך היו מה שנשתלשלו אחר כך לפי חוק ההשתלשלות שרצה בו הבורא יתברך שמו, ופי מה שנתחדש הוא מתחדש בהם, כך הוא מה שנתחדש הוא מתחדש בשפלים. אכן המציאות, המצב והסדר וכל שאר ההבחנות בכוחות הם כפי מה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם, והמציאות והמצב והסדר וכל שאר המקרים בשפלים משתלשל ונעתק למה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם. סינית. כן, אבל מה זה הסינית הזאת? זה דרך לומר, כשאתה תלמד את ספרי המקובלים, אתה תבין, איך הסדר הזה הוא השתלשלות של כוחות עליונים. והנה, לפי שורש זה, תחילת כל ההוויות, למעלה בכוחות העליונים, וסופם למטה. עד עכשיו, אם כן, למדנו מבנה היררכי, מלמעלה למטה. מבנה היררכי מלמעלה למטה, זה יפה, אבל זה קצת משעמם. יש מישהו שהוא הטראבל מייקר בכל הסיפור הזה. האדם. האדם מהפך את הכל. כן? כי אומנם פרט אחד יש שיוצא מן הכלל הזה, והוא מה שנוגע לבחירת האדם, כי כיוון שרצה אדון יתברך שמו שיהיה היכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשה הוא בלתי תלוי בזה בזולתו, ועד רבה נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו כפי מה שיבחר וחפצו. ברגע שבתוך מערכת היררכית הכנסנו מרכיב אחד לא היררכי, בעצם הכנסנו את האפשרות להרוס את הכל, כמו גרגיר חול במכונה משומנת. או לשנות את הכיוון של המכונה. כי ברגע שיש דבר אחד בלתי נשלט, אז הכל בלתי נשלט. עד כאן מובן? והנה, ונמצאו בעולם שתי תנועות, כלליות אופקיות. האחת טבעית מוכרחת, זה הסדר ההיררכי של כל העולם כולו, והשנייה הבחירית של האדם. שתי תנועות מתנגדות זו לזו. האחת מלמעלה למטה, והשנייה מלמטה למעלה. המוכרחת היא התנועה שמתנועים השפלים מהכוחות העליונים, והנה היא מלמעלה למטה. הבחירית היא מה שהאדם מניע בבחירתו. והנה, מה שהוא מניע אי אפשר שיהיה אלא גשם מן הגשמיים, כי אדם גשמי ומעשיו גשמי. מה אתה אומר? מה אני יכול להניע? אני סך הכל בשר ודם. אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכוחות העליונים והגשמיים, הנה בתנועי הגשמי יגיע בהמשך ההתפעלות אל הכוח העליון שעליו, ונמצאת התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך הטבעית המוכרחת שזכרנו. לכן אני יכול להתפלל ולהוריד גשם. לפי הסדר ההיררכי של המציאות, זה בלתי נתפס. הגשם יורד על פי נתונים של המטאורולוגיה. והנה, אני מתפלל, התערבתי בסדר, ועכשיו הגשם יורד איפה שאני רוצה. בסדר? מעשה ברב מרדכי אליהו, זה אפילו על גבול ההומור, שיצא מבית הכנסת כשהיה גשם שוטף, רק יצא, הגשם הפסיק. אמרו לו, זה כבוד הרב הפסיק את הגשם? הוא אמר, מה פתאום? אם זה תלוי בי, שעכשיו ירד גשם, ירד גשם. שוטף. טוב, זה סיפורים. אבל יש דבר כזה. אגב, זה דבר מפורסם אצל האומות, שהיהודים מורידים את הגשם, כמו האינדיאנים עם הטומאהוק. ידוע היה בחברון ובירושלים, וגם בתוניס, שהערבים היו משלמים ליהודים שיתפללו על הגשם. מוזר, שיתפללו הם, מה? אבל הייתה איזו הרגשה, הם יודעים להוריד את הגשם. יש מעשה שקרה עוד במאה ה-14 בסרגוסה, בספרד, בזמנו של רבי חסדאי קרסקס, הפילוסוף הגדול, פילוסוף סופר פילוסוף. לא ירד גשם והייתה בצורת. הגויים בסרגוסה סגרו את היהודים, את הנשים ואת הילדים בבית הכנסת, ואת הגברים הוציאו מחוץ לעיר. אמרו, אם תוך 3 ימים אין גשם, אנחנו שוחטים אתכם ואתכם. רבי חסדאי קרסקס היה שם בין הגברים, אמר להם, הם צודקים. לנו המים, השתמש בביטוי שנצחק, התפללו, ירד הגשם. בכל זאת, תגידו, הוא מיסטיקאי? לא, הוא לא היה מיסטיקאי בכלל, רבי חסדאי קרסקס. אבל הוא הכיר בייחודיות של נפש האדם לעומת הטבע. מה? כשמתפללים. לא. כן. אם תתפללי כדי שירד גשם, ירד גשם. ודאי שזה עובד ככה. זה בדיוק עובד ככה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, הוא נותן לי. זה שהוא לא נותן לפעמים, זה הקושיה. הקושיה היא לא איך הוא נותן, הקושיה היא איך זה קורה שלא. זה באמת לא מובן. התלמוד אומר למשל דבר מאוד מעניין. יתפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. איזה מין דבר זה? יתפלל אדם ולא נענה. הגמרא רואה את זה כקושיה. הוא התפלל והוא לא נענה, איך זה יכול להיות? מוזר, למה לא נענה? כלומר, עצם השאלה מראה שהנחת היסוד היא שהתפילה צריכה להועיל. אז התפללתי ולא נעניתי, יש קושיה. בסדר? אז למה יחזור ויתפלל? זה הרב קוק מסביר בעולת ראייה, בהרחבה. מי שירצה, יעיין שם. נגיד ככה, הנושא של התפילה אצל היהודים הוא יותר חזק. כי מבחינה היסטורית, התפילה היא דבר מאוחר בהיסטוריה. הדבר הקדום היה הקורבן. גם בתורה אתה רואה את זה. שהקדמונים הקריבו קורבנות, רק מהאבות ואילך מתחילה התפילה. כלומר, האבות חידשו בעולם שאפשר להתקשר אל האלוהות דרך פנימיות הנפש. עכשיו, מתוך כך, כל המצטרפים אלינו. אבל עד היום הזה זה לא דבר מובן מאליו התפילה בדתות האחרות. למשל, בנצרות אין בקשות אישיות מן האלוהים, אלא מקדוש. פונים אל אחד הקדושים ומבקשים ממנו. אבל לבקש מהאלוהים, מה פתאום? אותו דבר גם באסלאם. מה שנקרא תפילה במסגד וכדומה זה לא תפילה. זה יותר דומה להבדיל מה שאנחנו עושים בקריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים. זה אפילו נחשב לדבר מגונה לבקש צרכיו. אלא זה דבר שעושים באופן פרטי בסוד, כמעט בסוד, מחוץ למסגד. כלומר, הרעיון שאפשר לפנות אל הסיבה הראשונה ושהוא יענה לבקשתנו הוא רעיון יהודי מובהק.
כן. הוא גם כן משהו שאתה
יהודי?
הגוי.
כן, הגוי הוא אדם. אתה יודע, זה בני אדם, הגוי. כן. ולכן הם יכולים להיות ואיתנו. יש אגב בסידורי התפילה דבר מעניין בברכת שומע תפילה. יש נוסח, נוסח הספרדים, כי אתה שומע תפילת כל פה. נוסח אשכנז, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ורחמים. אז מה, איך זה יכול להיות הבדל כזה מהותי בין שני הנוסחים? אלא בפשטות, מי זה הפה? הפה של העולם זה ישראל. אז תפילת כל פה דרך עמך ישראל. בסדר? אז זה היסוד של החילוק. יש נוסח משובש שחיבר בין שניהם. בסדר, לא, אני לא אתחיל לסדר, להסביר גם נוסחים משובשים. טוב. והנה, סידר האדון ברוך הוא, שכל העניינים אשר טיפול בהם בחירתו של האדם, יגיעו להניע בתנועה בחירית את הכוחות ההם, באותו השיעור המדרגה שחקק להם. והיינו, כי לא מעשיו לבדם יניעום, אלא אפילו דיבורו, ואפילו מחשבתו. כלומר, אני יכול לפעול בשלושה תחומים, או במעשים, או בדיבור, או במחשבה. האמת היא, רואים את זה גם ביחסי אנוש. בין בני האדם יש קשרים מעשיים, דיבוריים ומחשביים. אז למה שזה לא ייקח כלפי הכוחות העליונים? אך שיעור התנועה ומדרגתה לא יהיה לה באותו הגבול שגזרה וגבילה החוכמה העליונה. מה? רוצה להגיד משהו? טוב, אז אם כך, עד כאן להיום. שלום.